של יום חמישי, אנחנו סוגרים את השבוע, דודו טופז איתי כאן באולפן, ויש לנו כאן הרבה ילדים חמודים שבאו להתארח ולספר לנו על החיים שלהם ולשאול כל מיני שאלות, וגם עוד מעט הם יוכלו לעשות את זה. תגיד, איך אתה מחזיק מעמד בינתיים, דודו, זה בסדר?
כן, בסדר.
כן, אתה מסתדר עם זה? האמת ש... תראה, קודם כל רציתי לשאול אותך, בכלל, איך הייתה העונה שלך האחרונה, איך הרגשת, איך זה הסתיים?
כן, הסתיים.
היה טוב, עבר לך טוב,
לא,
נהנית?
לא, לא נהניתי כל כך.
לא נהנית?
לא.
למה?
ככה.
פחות כאילו משנים קודמות?
כן, אני צריך יותר אקשן, יותר רייטינג. ואנשים בערוץ 10 מאוד נחמדים, אבל אני, בערוץ 10 אתה לא יכול להגיע לציבורים גדולים מכל מיני סיבות. של הרגלי צפייה, של, אתה יודע,
השתנה את המעריך?
לא. לא ב...
כי אני רואה שהם עושים כל מיני תוכניות גרנדיוזיות, הישרדות ודברים גדולים.
לא, לא חושב ש... אולי עוד 3 שנים, אי אפשר לדעת להתנבא, אבל... כרגע לא. אבל זה לא, לא התפקיד שלי להתנבא. שאלת אם נהניתי.
כן.
יותר נהניתי ב... זאת אומרת, אהבתי את התוכנית עצמה, אבל כשהתוצאות הגיעו, אתה יודע, 8, 10, 12% רייטינג, זה לא מה שאני...
האמנת בהתחלה כשהתחלתם את התוכנית?
לא, ידעתי שפחות או יותר, כן, אבל רציתי אתגר, רציתי את הכל, הגעתי לכל אחוזי הרייטינג האפשריים, ולכל הכיפים האפשריים. בחברת רשת הציעו לי להמשיך מ-7 עד 8, את הכל זז שהיה קודם, ושם הגעתי להמון, המון.
כן, זה היה מדהים.
בין 7 ל-8.
מדהים זה היה, זה היה חסר תקדים.
היה חסר תקדים באמת, ואני גאה. ולפני זה עשיתי בקשת את הראשון בבידור, ופתאום אמרתי, בוא נראה מה זה ב-10, ונראה אם אני אוכל להביא פריים טיים עם רייטינג גבוה.
זאת אומרת, זה היה איזה מין רעיון כזה של לנסות להרים את כל ערוץ 10.
זה ניסיון כמו כל דבר שאני עושה בחיים, זה לגוון. לא כל יום ספגטי, אתה יודע, בוא ננסה זווית אחרת של דברים. ניסיתי, אני לא השתגעתי, זאת אומרת, שוב אני חוזר עם אנשים טובים ונחמדים, אבל יש בעיה עם, למשל, אתה יודע מה מישהו כתב באינטרנט, אם דיברתם, איך אני מגיע ל-10, אני לוחץ 11 ויורד 1. כאילו קשה גם לוחץ 1-0 בחושך. ואני מקווה שיהיה יותר טוב.
אתה מתכנן? אתה יש כאילו אתה
מוסיף לעשות את הדברים? וואי וואי וואי.
באמת? אתה יכול לספר לנו?
לספר? מדובר על שעשועון גרנדיוזי גדול מעניין שיצרתי.
פורמט
שיצרתי. דבר שני, מדובר על תוכנית לשנת ה-60 למדינה, באמת בגלל זה התבלבלתי קודם, משהו גדול גדול... כאילו
חד פעמי או לאורך זמן?
4 פרקים. ובערוץ 10 עומדים לשדר בקרוב סדרה שיקרו לה דודו מחפש אהבה, שזה לא שאני מחפש אהבה, אלא אני מחפש מה פירוש המילה אהבה.
שזאת שאלה טובה.
הלכתי לילדים, הלכתי לזקנים, הלכתי בתאילנד, פגשתי ישראלים, הלכתי לנערות ליווי, הלכתי לבוטיק למין, הלכתי לשטחנית, עשיתי סדנת טנטרה, פגשתי זוג שמתחתן באותו יום, הייתי על מדרגות הרבנות בזוג שמתגרש, פגשתי זוג שהוא בן 30 והיא בת 54, לראות עם אפשרות הקשר כזאת. אין כמעט דבר שלא פגשתי, הלכתי לאימא שלי לשאול אותה מה זאת אהבה, הלכתי וחקרתי, הלכתי לאהבתי הבוגרת הראשונה, בחורה בשם איריס, הלכתי אליה וחקרתי אותה, אם היא זוכרת. וגיליתי, כן, גיליתי שלדעתי אלוהים ואהבה זו אותה מילה. זו מילה כזאת שהמצאנו כדי שיהיה לנו משהו לסגוד לו. זה דבר טילאי. למעשה אצל גבר ואצל אישה זה דבר שונה. גבר, אהבה אצלו זה רגש יוצא דופן, אבל לא תמיד הוא מוכן להתמיד. לא אכפת לו אם זה יהיה גם הרעי, אולי הכוח של אהבה, אצלי לפחות, זה בגעגועים. לאו דווקא ביישום. כלומר, כשאתה מתגעגע למישהי, זאת אהבה. נכון?
כן.
אבל כדי להתגעגע, אתם צריכים להיות לא ביחד.
אז בעצם זה לא עובד.
כן, ואצל אישה, אהבה זה קודם כל, לדעתי, היא תאהב גבר רק אם הוא ייתן לה ביטחון, יציבות, נאמנות, תמיכה אולי גם, לא תמיד תמיכה, אבל לא צריכה להיות תמיכה כלכלית, אבל ביטחון שיש לה על מי לסמוך. ואז היא אומרת, אני אוהבת אותו. גבר זה משהו אחר.
תגיד, דודו, עשית המון דברים הרי. יש משהו שאתה רוצה לעשות שלא עשית?
אמרתי לך, אני לא רוצה שום דבר.
בכל זאת, אבל ברמה המקצועית.
אני לא רוצה, אם אני רוצה,
אז איך זה קורה? זה בא אליך?
לא, אני עושה. אתה מבין, המילה רוצה, יש לי כלב, קוראים לו גולו. הוא לא רוצה כלום. הוא לא רוצה, גולו לא רוצה. גולו עושה. שהוא צריך פיפי, הוא עושה. שהוא צריך לאכול, הוא עושה. שהוא רוצה סקס, הוא עושה. הוא לא רוצה.
זה משהו ששווה לנו לאמץ?
שווה מאוד לאמץ, כי זה מונע תסכולים. תאר לך שתגיד, אני רוצה רולס רויס. לך תקנה אם אתה יכול. תזכור, תחקור ליום.
אבל ברגע שאתה רוצה ואתה לא יכול, אתה מתסכל.
אז אמרת לך, אחת מהשתיים, או שלא תוכל להשיג, ואז אתה עצוב, או שתשיג, זה אף פעם לא יהיה כל כך טוב כמו שדמיינת.
תגיד,
אז אני לא רוצה יותר.
עוד שאלה מאוד מאוד חשובה, מה שלומך?
יותר טוב ממה שהיה לפני כמה שנים, בהרבה. ופחות טוב ממה שהיה לפני הרבה שנים.
זה מה שהילדים מקודם זרקו?
בגילאי 28, 30, 40, אתה עדיין לא מודע לסוף של החיים. אז אתה חי בשמחה, בלי הסברים. אתה סתם שמח, אתה קם בבוקר, אתה שמח. בדרך כלל. אלא אם קיבלת ציון רב בבית ספר, או החברה עזבה. ואז, אחרי גיל 40, אתה מתחיל להיות מודע לזה, שזה החצי הראשון, או מה שתקרא, שליש ראשון מתוך 120. ואז אתה מתחיל להיות מודע לזה שזהו. ואז אתה מתחיל להיות דיפרסיה, במין דאון כזה, וקוראים לזה משבר גיל ה-50 או משכנת. ואז אתה מגיע למצב שהפוך. וזה מה שהגעתי היום, מאוד מאושר.
אז זה מעולה, אז זה יופי, זו בשורה משמחת מאוד לשמוע את זה. ותגיד, בתור אדם שנסע הרבה בעולם, לאן אתה ממליץ לאנשים לנסוע?
קוטב הצפוני הייתי.
הייתי
בין אסקימוסים. אנשים לא יודעים את זה, כן. אתה נוסע לניו יורק, משם אתה לוקח מטוס לאוטווה, שהיא בירת קנדה. מאוטווה אתה מזמין דרך החברה הגיאוגרפית, אם אתה רוצה, טיסה למקום שקוראים לו גריספיורד, G-R-I-S-S-F-I-O-R-D, גריספיורד. כדי להגיע לגריספיורד אתה עובר שני מקומות קודמים, שקוראים להם ננו סיביק ורזולוט ביי, שם אתה מקבל ציוד ארקטי, שזה כזה של
לקור.
הזמן הטוב לנסוע הוא סוף, הוא סוף מרץ, אפריל.
מה זה אומר טוב? ששם פחות קר?
ששם 30 מינוס.
שזה נחשב חם.
אבל יש אור.
אור. אוקיי. זה מקום, דרך אגב, לילדים שתדעו, זה אזור שחצי שנה חושך שם. רק חושך, כל הזמן.
חצי שנה חושך לגמרי.
חצי שנה אור.
כל הזמן.
אור, חושך, אור, חושך.
הם חיים חצי שנה בחושך וחצי שנה רק באור.
בחלק של החושך, כי עכשיו יכול לשרוד בחושך.
לא. בחושך. לא רק חושך, וכל אין בכלל יום, אין בכלל יום.
רק חושך,
אין, רק חושך כל הזמן. הנקודה הכי צפונית על כדור הארץ שחיים בארץ.
כמו שנת חורף.
אתה נוסע עם מגררות כאלה שיש כלבים שסוחבים אותם.
או שכלבים זה כל הזמן חורף.
תגיד, נסעת לשם קבוצה?
נסעתי עם עוד שלושה חברים.
כמה זמן נסעתם שם?
שבוע.
זה מספיק?
זה מספיק, כן. הייתי במינוס 50 מעלות בבליזרד, מה שקוראים. שיש, בא מינוס 30.
כמה יש בתוך המקפיא אצלנו בבית?
מינוס 8.
מינוס 8 במקפיא בבית. אז מינוס 50 היית.
וברוח.
ברוח.
וואו, זה...
אבל לא, הייתי גם בהודו.
היית כבר חוזר לכאן בצורה של גוש קרח.
כן.
נכון. לא, שאתה עושה פיפי, הוא קופה בדרך ואתה נשאר תקוע. אם אתה יורק על מישהו, אתה הורג אותו.
דודו, כמה פעמים היית בהודו? פעם אחת?
בהודו הייתי
ארבע פעמים. כנראה שמרוב צינונים הזה, הנזלת כבר נהיית
יבשה. בתוך האף יש לך קרח.
שם יש רוח של איזה...
בכל אופן הייתי ממליץ לנסוע לכותל הצפוני, להודו, וברזיל הייתי גם נחמד מאוד.
דודו, כמעט גרמת לי לקנח את האף ממיקרופון.
קניח את האף עם הקדיחה.
אז הודו, ברזיל, הקוטב הצפוני, אלה מקומות ש... אתה נוסע הרבה?
תאילנד ודאי מערבי. תאילנד זה מערבי. אנגליה, אני אוהב תרבות זה, אבל כבר לא.
יש איזה מקום שהיית עובר לגור שם?
ראש פינה.
מה הקשר שלך לראש פינה?
ראש פינה יש פעם את הקטע ההיסטורי נורא יפה, אבנים האלה הישנות, ויש מטוס משם לתל אביב בחדשי שעה.
יש שם גם פסטיבל טלוויזיה פעם בשנה, כולם באים, אתה פוגש את כל החבר'ה.
אבל למה דווקא אתה בחרת בראש פינה?
זה סתם מוזרה, כזה אמרתי ראש פינה, עכשיו אני יכול להגיד אילת גם.
עדיף לך אילת, אתה יכול כל חצי שנייה ללכת למלון, להיות בג'קוזי.
לא, אבל אם מותר לי להגיד לך עוד משהו, זה לא משנה איפה אתה, זה משנה עם מי אתה ומה אתה עושה.
תגיד, אתה מפונק?
זה לא משנה, היופי זה משנה דווקא האופי.
רגע, תשמעו, דודו מפונק, גם אתם חלק בטח מפונקים.
ממש.
ממש.
לא, אני מסוגל לצאת למצע קשה וזה, אבל בערב שיחכה לי מלון עם מקלחת חמה. הייתי בג'ונגל ב...
זה לא פינוק כל כך.
אז מה זה פינוק?
אני מקווה שהיית בבית הגסקר.
פה ביתי, ויש לך משקרות עם קוקוס.
למשל, כרגע ילדים, כרגע שאנחנו מדברים, עכשיו יושבים חיילים, באמת, בשכם, על יד חברון, בגולן, ועל יד עזה,
וסובלים במעטינים, וגם קוראים את התחת.
אבל גם החבר'ה כאן יהיו יום אחד, גם הם יהיו חיילים יום אחד.
אפשר על זה לומר מתחת לתחת.
לא? היא לא, היא קרבית.
כן, אה? מישהו פה, דרך אגב, לא רוצה להתגייס לצבא?
אני רוצה, אני רוצה אבל.
אני רוצה כדי להיות צלף, אני אוכל עם המחשב.
לצלוף.
עם המחשב, לצלוף.
תגיד, אמרת מקודם, שאלתי אותך לפני החדשות, שאלתי אותך אם אתה גולש באינטרנט, אמרת לי, אני שאני גולש, אני
לא נוכל. לא, אני עודה על...
יש לך בבית מחשבים אינטרנט?
יש לי שני מחשבים, יש לי שני אינטרנטים,
בגלל הילדים.
אבל אני לא מבין בזה שום דבר.
אבל אתה יודע, נגיד כותבים עליך משהו באינטרנט, באיזה משהו, אז הם לא קוראים לך ילדים, אבא, בוא תראה, כתבו עליך משהו.
לא, כי האמת, בצניות, בלי צניות, כותבים עליי. המון, בכל הזמן. ונכון שנינת כותבים על נינת יותר מאשר עליי, אבל היא שנה, שנתיים כותבים. עליי 40 שנה כבר כותבים. אז כבר מה אכפת לי מה יכתוב?
הדברים טובים או רעים?
בדרך כלל רעים.
זה...
למה? כי יש כותבים, הם לא כל כך...
על זה שאתה קורא לליכוד צ'חצ'חים. או דברים כאלה.
אני באינטרנט חיפשתי דודו טופז בגוגל.
כן.
מסעתי 10 עמודים.
כן, כתבו עליי הרבה, כן. מי יודע מה זה דודו מספר לגולו?
זה אתה מספר לכלב שלך.
לא לכלב, לבובה שקראו לגולו מלפני 15-17 שנה, משהו כזה. כן, מי יודע מה זה שחק אותה?
אנטיקה זה
בואו. שחק אותה.
ההורים יודעים. בקיצור, הבובה הזאת היא אנטיקה.
מי יודע מה זה הצגה פליטת פה?
אני יודע.
כן.
מי יודע מה זה, מה יש לך מאורנג'ה דמושה?
מה? בלעד יותר תדבר.
מאחון.
מה יש לך מאורנג'ה
דמושה?
מאחון שאתה עשית. נכון. מי יודע, יש לי עוד כמה דברים שעשיתי ו...
עוד איזה 2-3 אתה אומר.
אמא שלי הראתה לנו איזה תנועה כזאת שאמרה שזו תנועה גסה שהייתה פעם, אני לא יכולה להראות את זה.
עם האצבע כזה?
ככה.
כן. אה, ככה.
כן, משהו כזה.
לממי אתה.
והיא אמרה שהיא לא זוכרת מה זה.
אז לא הייתה זוכרת.
אני כן.
הוא אמר, לממי אתה.
לממי.
לא, לא ככה. לא התכוונתי ככה, לא יודעת.
רובה
כזה. כזה, רובה, איך שעושים עם היד רובה, אבל רק...
אצבע משולשת קוראים לזה.
משהו כזה.
כן. אנחנו יודעים על מה מדובר.
ההורים לא יודעים מה זה, אז לא כדאי לכם לומר את זה.
תגיד, אתה חושב שהילדים הם הרי באינטרנט המון. כמה שעות אתם תסבירו לגדודו, כמה שעות אתם ביום באינטרנט?
שעה, שעתיים, שלוש.
מה אתם עושים שם, צ'אטים?
אני לפחות חצי שעה.
אני
פשוט, אני משתמשת בעיקר במחשב למשחקים וגם ל... יש המון עבודות בבית ספר שצריך לעשות במחשב.
הדבר הכי שנו בעולם דרך אגב.
כן, אבל אני עושה את זה הרבה במחשב כי זה יותר קל לי במחשב. אפקטים וזה...
ספרים מישהו קורא?
אני
מה ההבדל בין לקרוא ספר ולראות סרט?
שבספר זה יותר אמיתי, כי בספר אתה כאילו, אתה במתח מה יש בעמוד הבא, אבל בסדר, אתה רואה את זה ישר מול העיניים, מה מעניין?
נכון, מה עוד?
אני חושבת שזה ההפך, שיותר פשוט מעניין לקרוא ספר, כי גם ככה מדמיינים את... בסרט פשוט ישר רואים.
ישר רואים.
יש דברים גם שרואים.
בספר אתה יכול לשמש גם בדמיון.
כן, גם יש דברים ש...
זה כתוב על איזה ילד, אז אתה יכול לדמיין אם הוא בלונדיני או כ... ובסרט אתה ישר רואה.
כן, גם יש דברים ש...
אתם הולכים לראות את הסרט של הארי פוטר החדש שהיא עוד מה?
אני, האמת היא...
ואת שרק 3.
הארי
פוטר זה הדבר הכי מאפן בעולם.
אתה רוצה להגיד מה ההבדל בין...
מה שי?
אני מעדיף שרתי מה?
יש ספרים שעדיף לקרוא ויש סרטים שעדיף לראות. נגיד הארי פוטר עדיף לראות את הסרט מאשר לקרוא את הספר.
אתה ראית את הסרט הארי פוטר, דודו?
לא.
לא?
אבל זה קצת מוזר.
זה מקסים. לא, ראיתי קטעים פעם בטיסה, שמו לי מול העיניים.
זה להיט, או?
כן, זה דבר נהדר.
האמת היא, קראתי קצת מהספר, אבל כבר הפסקתי, איבדתי אותו.
תגיד, דודו, הקטע שכל פעם, עכשיו כבר זה נרגע, אבל שהיה כל פעם בלגנים, הוא נגע, הוא נשך את זאת, הוא עשה לזאת, הדברים, הם מגזימים כאילו? התקשורת לוקחת את הדברים ומנפחת אותם? או שאתה באמת אומר, וואלה, יש לי קטעים כאלה שאני קצת בורח ואני לא...
תראה, אתה דיברת איתי עכשיו שעה,
כן.
ואתה רואה שאני לא שגרתי, נכון?
כן.
אני רואה דברים בצורה קצת שונה. מה ש... על מה אתה מדבר? דבר על דבר דבר. למשל, לא שנשכתי את נטליה אוררו?
כן.
זה נכון?
לא משכתי, עשיתי לה ככה.
זה נקרא לנשוך כלבית.
אבל לא, אם נושכים ככה,
היא
התחילה לריב איתי והיא זרקה לה עיקריות באמצע הרעיון, והיא אמרה, לא, תראה, תודים, אני אמרה לה בספרדית, אמרתי לה, שקט, תני לדבר, היא זרקה לה עיקריות, אמרתי לה, שקט, סילנציו, אני יודע איך אומרים, בבסטה, לא ידעתי, ואז נתתי לה ביסון,
כדי להשתיק אותה,
ואז אמרו, זה הטרדה מינית. טוב, נו, אם הייתי רוצה להטריד
פלינית, הייתי עושה את זה בחדר הרבה יותר נכון.
כי המדינה שלנו, מכת ההטרדות המיניות, זה כבר, אתה יודע, זה מגיע עד לשפיץ.
תשמע, יש מחזה שקוראים לו בית התה של ערך אוגוסט, שהוא עלה בהבימה לפני הרבה שנים. ובמחזה הזה יש שחקן, היה שחקן שקראו לו רפאל קלצ'קין, והוא שיחק תפקיד בשם סכיני. והוא אמר שם משפט נורא יפה, הוא אמר, פורנוגרפיה זה עניין של גיאוגרפיה. למשל, אם תלך בשכונה בירושלים של חרדים, במאה שערים, ותיתן יד לבחורה, אתה נחשב זנאי, או אני יודע מה, איזה מילים גסות אפשר להגיד, מישהו מטריד אותה.
כן.
ללחוץ ליד.
מוקצה.
אם מוקצה, אם תלך על שפת הים בתל אביב ותראה בחורה בביקיני ותיתן לה נשיקה על הלחי בידידות, זה נחשב נורמטיבי. באולפן, בטלוויזיה, מותר לעשות דברים שהם לאו דווקא. אתה חושב שריטה, כשהיא עולה על הבמה ועושה את כל ההשתפכויות של הזה, היא הייתה עושה את זה גם בסופר? הייתה אומרת, נבינה, לא? על הבמה אתה מתנהג שונה משהו בחיים. אז בטלוויזיה זו במה, והשתוללתי קצת, והיו דברים שחרגתי מגבול הטעם הטוב של אנשים מסוימים.
אבל אתה לא, זאת אומרת, אתה לא חושב שזה, תכלס מבחינתך זה היה כן נורמטיבי לעשות טלוויזיונית, מבחינת תוכנית.
לא התכוונתי, לא תכננתי מראש.
זה לא בא ממקום של לפגוע או משהו.
דודו, פעם היית סטנדאפיסט או משהו כזה?
כן, אני עדיין.
כבר סטנדאפיסט.
אני עדיין.
כן, אותנו הוא מצחיק.
כן, ועוד איך. הילד הקטן.
אתה
הילד
הקטן?
רגע,
רגע. 10:22. אני צריך ללכת מחר לבית ספר.
לך כבר אין בית ספר, אתה עברת
סגיל. תגיד, אתה מפחד מלהזדקן? זה משהו שמעסיק אותך? אתה חושב על זה, על העניין?
כן.
אני
לא מפחד למות, אני מפחד
לבנות.
מה, מאיזה בחינה? שכאילו אין כבר כוח, לא יהיה כבר כוח לעשות דברים? או שמראה?
מראה, בעיקר המראה. כי אין מה לעשות.
אתה מקבל מחמאות על המראה?
נתן לנו עונש גדול.
אתה מקבל מחמאות על המראה שלך?
כן.
וזה כיף? איך לא?
תשמע, כשהייתי... בן כמה אתה?
38.
אז כשהייתי בגילך, הייתי נורא יפה. נורא נורא. וחתיך ובנות והכל. אחר כך זה קצת עובר, אין מה לעשות. מזל היה לי שמשכתי צורה חיצונית נאה עד גיל די.
תגיד, אתה עומד מול המראה, אתה מסתכל על עצמך ואתה אומר, וואלה, כאילו אני כבר יותר מבוגר? יש לך את הקטעים האלה? כאילו שאתה...
כן, בטח. מסתכל במראה ואומר, זה לא מה שהיה. בטח.
דודו, שאלה, מה עדיף להיות? על במה או מול מצלמה?
ככה. מה ההבדל? כמעט שאין הבדל במה שאני עושה.
על מה עדיף להיות?
אבל היתרון הגדול שכשאתה מול מצלמה טלוויזיה, בבת אחת רואים אותך מיליון איש, מיליון. ואם אתה על הבמה רואים אותך בבת אחת 500 איש.
הבעיה שבטלוויזיה גם אתה יכול, למשל אם אתה עושה טעות, אתה יכול לתקן את זה. ובמה אתה לא.
אם אתה לא בשידור חי.
זה היתרון או חיסרון.
כן, אבל...
אבל אם אתה בשידור חי בטלוויזיה, אתה לא יכול לתקן.
אבל בבמה, הרי... בבמה אם אין מצלמה... אבל בבמה אם אין מצלמה, זה כאילו פחות רואים אותך.
פחות לחץ.
כן, ובמצלמה אז יותר יכולים לראות אותך. אתה גם לא יודע מי.
לעמוד מול היכל התרבות שלם, 2,660 איש. ועמדתי שם כמה פעמים בהצגות יחיד שהיו לי כסטנדאפיסט, ועשיתי הצגות יחיד כאלה שקראו להם פליטת פה ובלי חשבון וצורה לנו וטיפול נמרץ ואין לי זמן, ועמדתי על הבמה מול הקהל וזה פחד נוראי. אם לרגע אחד מישהו צועק לך מה אתה מדבר? נגיד מישהו אחד מתוך ה-2,600 איש לא מסכים עם מה שאתה אומר, הוא אומר לך זה לא מצחיק, אתה יודע איך אתה מרגיש?
מה אתה עושה ברגע כזה?
יש לי יציאות.
מה זאת אומרת? תן יציאה אחת.
אוקיי.
מישהו אומר לך, זה לא מעניין מה שאתה עושה. באמצע ההופעה.
אני אומר, לא ידעתי שיש חרשים באולם. נגיד. או אני אומר לו, תבוא אליי אחרי התוכנית, אני אסביר לך את הבדיחה הזאת.
תגידי, אורית, יש לך משהו לשאול את דודו?
אורית.
זה למטה, זה שלך?
את רוצה לדעת?
אני מקווה שלא.
כן, יש לי ג'יפ BMW, כן.
BMW? חשבת שיש לו BMW רק אופנועים.
הוא רוכב על אופנועים האלה.
מי? אני קונה עכשיו אופנוע.
איפה?
אני רוכב על מוטוקרוס.
תראה לו את התמונה שאתה רוכב על האופנוע, שהוא יראה. אורית, אבל ברצינות, חוץ מהג'יפי, יש איזה משהו?
איפה התמונה?
דברי אליו, דברי אל דודו, שאלי אותו קצת, מעניין אותי.
ראיתי אותה לדעת הרבה דברים.
מה למשל מסכן אותך לגביו?
על העבר.
על העבר?
הנה דודו, תראה.
עבר.
רגע, אורית.
כן, תרף, עוד רגע.
אני ראיתי שתוכנית ישנה, באמת, הוא אומר הייתי יפה, הוא לא סתם אומר, הוא היה ממש יפה, אחד הדברים היפים, לא היה נחשת גבר יותר יפה ממך, משהו מדהים, באמת, באמת.
פחות 20 קילו.
אבל דודה אומר צריך בטן גדולה, לא?
כן.
מה, בטח אתה שוקל כרגע?
אתה יודע כמה זה היה מגביל להיות כזה יפיוף? כל מקום כתבו עליי רק יפה, 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 וזה...
זה עושה, זה מנפח את האגו, זה עושה...
לא, זה גם מונע ממך צורך להיות חכם.
דודו, תגיד, יש לי שאלה. זה שיש לך שלושה ילדים, אז זה עולה לך יותר כסף, אתה מרגיש?
כן, בטח. אבל ברצון, באהבה, באמת.
יש לו גם את היכולת...
יש לי בן גדול, הוא בן 18.5, קוראים לו דניאל. יש לי בן 15, עומר, שהוא... גר עכשיו בארצות הברית, אבל הוא בא בעוד שבוע לארץ, ויש לי בן 6.5, וכמו שאמרתם, יכול להיות שיהיה לי, אחרי השיחה הזאת, החלטתי שאני רוצה עוד ילד.
תקשיב, יש לי שאלה שיש לי כאן ילד שיודע את התשובה,
בבקשה.
את השאלות, ואם אתה לא עונה נכון, אז יש כאן מישהו שמתקן אותך.
בבקשה, גבר.
מה מספר הרייטינג הכי גדול שהיה לך אי פעם?
51.1%.
הראל, מה? למיקרופון, למיקרופון.
לפי מה שראיתי, זה היה 48.6%.
לא, זה היה 51.1% לפי מה שאני קיבלתי, אני לא ספרתי, ויש הבדל קטן, כי זה יותר מחצי מדינה.
האמת שאני לא חושב שהיה אי פעם משהו יותר ממה שהוא אמר כרגע, לא 48 ולא 51.
דודו, אתה מרגיש ש...
1997.
רגע, 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 רגע. בוא נשאל אותו למה הוא הגיע לרייטינג של 50%. זה לא מעניין אתכם. אולי הוא הביא את לינט לתוכנית. בוא נשאל אותו מה היה.
לא, לינט עוד לא נולדן דעת.
אז מה היה, דודו? דודו. רגע, אבל בוא נשאל אותו מה
עשו. לא, אני אספר לכם על זה. זה היה, הייתי בלונדון, ביחד עם המפיק של התוכנית שלי, שקראו לו ניר חכלילי. למה נסעתי ללונדון? לראיין את מדונה. בדרך חזרה נתנה לי הדיילת עיתון, אני מסתכל בעיתון, אני רואה שיש שם אישה אחת שהבטיחה שבחמישי לינואר יגיעו חייזרים לכדור הארץ וינחתו בישראל.
וזה קרה?
רגע, תיתנו לו לספר. תקשיבו לסיפור.
והיא אמרה שצריך לנגן את המוזיקה מתוך תיקים באפלה, שזאת סדרת טלוויזיה שהייתה פעם, ואם ינגנו אותם כלפי השמיים, הם ינחתו בדיוק באולפן.
חמישה בינואר?
5 בינואר 1997.
זה קרה?
אז בדיוק מה שעשיתי, לקחתי את ארז טל שעד עבד בשידורי קשת, העמדתי אותו בחוץ עם מיקרופונים, עשינו משטח הכנה לחייזרים שהנחתו, ושבוע לפני זה אותה אישה הגיעה קראו לה אלינור, והבטיחה ששבוע הבא יגיעו חייזרים. עכשיו אני אגיד לכם מה קרה לי. אני האמנתי שזה יקרה. לך תדע, אני מאמין שיש חייזרים, שיש עוד חיים באיזה כוכב.
גם אני,
אולי בגלקסיה
סנדרום. ואז עשיתי תוכנית שכולה על עתידנות ועל חייזרים, והבאתי כל מיני אנשים שנפגשו. נכון.
כל הצופים בבית,
כל הצופים בבית יצאו למרפסות עם משקפות והדליקו את כל הטלוויזיות וחיכו, ואני באמת האמנתי. אבל כיוון שמה לא, אבל עשינו שני תרגילים שזה במקרה שלא יבואו חייזרים. קודם כל הבאתי הליקופטר שברגע הנכון חג מעל האולפן והוריד מתחתיו חבל באורך איזה 20 מטר, שבחבל היו מנורות מסתובבות שבנינו במיוחד, ואז פתאום ארז צעק לי, זה מגיע, זה מגיע. וכל האולפן, הבמאי עשה כאילו כל האולפן רועד, אפשר לעשות זה עם המצלמות, וכל האולפן רעד, טק 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 טק, ושמעו רעש עצום, ופתאום היה אשן באולפן, באמת, יש לי את התוכנית מצולמת. ואז פתאום מאחורי הקלעים נכנס חייזר. מי זאת הייתה? ציפי שביט.
הייתה
לבושה בירוק כזה.
עם הבומבואלה שיש לה פה, זה בטח נכון.
זה היה מצחיק, ואני חיבקתי אותה, והורדתי לה את התחפושת, וכולם אמרו לזה ציפי שביט. אבל למחרת הודיעו שנשבר סי רייטינג עולמי. במשחקי ה-NBA בארצות הברית לא היה רייטינג כזה.
אבל תגיד, אתה חושב שהם מאז, לא יודעת, עוד לפני שאנחנו נולדנו, אז אתה חושב שהיו לך יותר מעריצים מאשר עכשיו?
אני לא יודע.
יש לך מעריצים הרוסים? מעריצים ש... מעריצים משוגעים?
הרוסים עליך
משהו. ששורים וקופצים. גדולים עליך.
אני לא זמר רוק שככה קופצים עליו ככה. אבל המון אנשים
באים לבקש. אני אשאל אותך שאלה רגע. קרה לך פעם שמישהו לא זיהה אותך?
בטח.
בארץ.
בחוץ לארץ. חשוב. כן, בטח, יש אזורים שאנשים לא רואים טלוויזיה. החרדים בחלקם, עולים מרוסיה בחלקם, ערבים בחלקם, אבל אני מאמין שזה 80%
מכירים.
יודעים, מי רואים, כן.
אתה רצית פעם להיות ראש ממשלה?
המדינה עוד לא הגיעה למצב שמגיע לה איש טוב כמוני.
טוב.
דודו, אתה יכול לתת לי כמה עצות להיות שחקן בעתיד?
אני חושב שאתה בדרך הנכונה. למה? באמת, אתה נועז, אתה מדבר יפה, אתה נראה בסדר גמור.
תודה.
אבל...
רק אל תחמיא לו יותר מדי.
למה? הוא חמוד. רק
תחמיא לו בפסק זמן איך שאתה לא קורא.
אתה זוכר את האגו שאמרת מקודם?
כן, אני פשוט שאלתי אותו אם הוא יודע מה זה אגו.
אז אני יודע מצוין מה זה אגו. זה מה שהוא דיבר עכשיו.
נראה אם מישהו יודע, נראה אם אתה יודע, מאיזה שפה באה המילה אגו.
אגו? אין לי מושג.
אגו זה אני ביוונית.
ביוונית?
כן, אגו. אגואיסט.
נכון, נכון.
זה מי שחושב רק על עצמו.
דודו,
מה, מה? אתם רוצים לעשות לו עוד איזה מבחן, עוד איזושהי שאלת מבחן, לא? הכנתם את זה? נו, תבחנו אותו, יאללה.
רגע, אישה,
רגע, רגע, שנייה, אתם כל הזמן מדברים.
כיתה א' לפני כולם.
בוא נשמע, כן, מן.
את לא יודעת, כן, פשושה.
אבל, למה אתה אוהב לעשות תוכניות טלוויזיה? כי מה זה עושה לך?
אין כיף יותר גדול מאשר לעשות, לעמוד מול מצלמה, להצחיק אנשים, לרגש אנשים, לתת לאנשים חדשים להתבטא בטלוויזיה. זה נורא כיף. זה מין כוח כזה שאתה מרגיש שיש לך. וצריך רק להבדיל בין הבן אדם שהוא על המסך ובין אדם שהוא בחיים, שזה לא תמיד אותו דבר. זה עושה לי כיף.
זה בסדר התשובה, נו. כן?
חשבתי שתשאלי אותי אם אני מוכן להתחתן איתך, אבל אני מוכן.
מה רציתי לשאול, שי?
באיזה תקופה של החיים שלך אתה ידעת שאתה רוצה להיות שחקן?
אבא שלי היה אומן, אליהו גולדנברג, והוא מההתחלה החדיר בי את האהבה לספרות, לתיאטרון, והוא נורא הכניס לי בראש את האלמנט הזה, את הדבר הזה, שצריך להעביר מסר תוך כדי האומנות. ואני חושב שמאז שאני זוכר את זה.
רכיבת מוטוקרוס.
אבל עכשיו התקלקלתי קצת, ואני כבר לא רק רוצה להיות אומן, אלא אני גם רוצה כסף. וזה יכול להרוס את האומנות.
תגיד, אפרופו, כל הקטע הזה של הכסף, הרבה אנשים מעבירים עליך ביקורת שאתה עושה בתוכניות שלך כל מיני דברים שכאילו לצאת נחמד וטוב, ושזה לא בא ממקום אמיתי, שזה שואו כזה, שזה אוונטה, בשביל לרכוש את אהדת הקהל. יש לך תשובה לדבר הזה?
צריך להכיר אותי אישית כדי לענות.
אבל אנשים לא...
אני לא הייתי על עצמי. זהו, זה נכון, אני עושה את זה רק בשביל האוונטה, ואני שונא אנשים, ואני רוצה ש...
זה בא ממקום רע? דודו, זה בא מקנאה של אנשים? זה בא מאיזשהו מקום של צרות עין?
סליחה שאני אומר, זה בא מטיפשות.
באמת?
כן. גם אלה שכותבים באינטרנט, הם לא חכמים.
זה גם לא נחמד לכתוב לאנשים.
מה?
זה גם לא נחמד.
אתם כותבים תגובות לפעמים לכתבות באינטרנט?
לא.
אז אתם לא טיפשים.
לא.
יאללה, מבחן לדודו, רציתם לשאול אותו משהו, נכון?
רגע, רגע,
זוהר, זוהר, רגע, זוהר, עוד תשאל שאלה ואז, כן, כן.
שאלה חשובה.
מה זה עושה לך שאתה עוזר לאנשים?
עושה לי טוב מאוד, כי הדבר הכי כיף בחיים, באמת, זה לא לקבל, אלא לתת. הרבה, תחשבי את, עכשיו, את בכיתה ד', נכון?
ג'.
יש לחברה שלך יום הולדת. נכון, נורא כיף. אם את אוהבת אותה, ללכת לקנות לה משהו עם אמא או עם אבא ולכתוב לה ברכה יפה, זה כיף, נכון?
כן.
ולעומת זה, לך יש יום הולדת ומביאים לך 30 מתנות מכל הכיתה, אז זה גם כיף, גם לקבל. אבל לדעתי יותר כיף לתת, ככה זה... גיליתי את זה.
זה תמיד היה ככה או שזה בשנים האחרונות?
לא מקבלים.
תמיד, תמיד.
תמיד, תמיד. נו, תשאלו אותו שאלה.
עכשיו אני.
כן.
עכשיו, כאילו, גיא.
כן.
האם עצרת את השידור פעם אחת בגלל סיבה כלשהי?
כן. שאלה טובה.
מה זאת אומרת עצרת השידור?
עצרתי שידור.
שידור חי?
שידור חי.
למה?
איך אפשר לעצור את השידור?
אוי, הייתה את האלימות כלשהי?
לא, לא היה אלימות.
טוב, תנו לו לספר, בוא נשמע.
היה קטע, בכל, נכון שאני אומר בטלוויזיה תמיד, אין לי זמן!
נכון.
נכון? כי כל קטע בתוכנית מתוקצב לפי דקות. ובהתחלת כל קטע אומרים לי, בקטע הבא יש לך 17 דקות. קטע הבא יש לך 12 דקות.
יש לך שעון כזה
שמרץ. יש לי שעון שרץ. ואז מנהל ההפקה, מנהל ההפקה שלי, אומר לי, בקטע הבא יש לך עוד 13 דקות. זה היה הקטע האחרון בתוכנית. מתחיל הקטע, והוא פתאום מקבל באוזניות, שאני צריך לסיים כי חרגתי מהזמן.
איך שהתחיל הקטע?
אחרי 4 דקות. אז אני אומר לו, אבל אמרת לי 13. בשידור חיים אמרתי לו, אבל אמרת לי 13. הוא אומר לי, לא, 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 צריך עכשיו לסיים. אני אומר לו, לא רוצה יותר, שלום, והלכתי.
מה אתה אומר, באמת בשידור חיים?
כן.
מתי זה היה, לפני כמה זמן?
שנה. בהכל זז.
זה ממש לא טוב, ממש לא טוב.
לא טוב כי אני עצבני.
זה לא טוב.
נראה לי שזה הוריד לך 20% מהרייטינג.
כן,
זה
היה לו המון רייטינג. זה הרבה רייטינג.
עכשיו לא, בערוץ 10.
כמה?
בערוץ 10? בערוץ 10 הגעתי ל-16%.
מה?
מ-51, נכון, זה היה סייב ולכי ירדת?
לא. איך ירדתי? בגלל שגם כשהבאתי 51, כל השבועות לפני זה, הייתי מביא 36, זה היה רגיל.
אז איך ירדת מ-36 ל-16?
הצטרפו המון תחנות טלוויזיה, היום... כן, היום...
כמה תחנות היו פעם?
פעם הייתה תחנה אחת.
שזה היית אתה.
לא, לא. זה היה תחנה אחת שהייתי בערוץ אחד, שם הבאתי 84.
אתם קולטים שפעם הייתה תחנה אחת? אחת. לא היו יכולים להעביר לשום דבר אחר.
יורם גאון.
עזבו מה, הייתה תחנה אחת. זהו.
בערוץ אחד בנוסטלגיה.
ואז רואים, נכון. נו, עוד שאלה לדודו, בוא נשמע. כן.
טוב, השאלה.
למיקרופון, נראה, שנשמע.
האם אהבת את הלימודים? ואם כן, איזה תלמיד היית?
לא הייתי הכי טוב, לא הייתי הכי רע. תמיד המורה הייתה אומרת לאמא שלי, הוא ילד אינטליגנטי, אבל הוא לא משקיע מספיק.
זה מוכר המשפט הזה. יש פוטנציאל.
ואהבת את הלימודים?
היו דברים שאהבתי, והיו דברים שפחות, והיו דברים ששיפרתי, למשל במתמטיקה, פעם הבאתי 40, ואז לקחתי מורה פרטי, ובשליש הבא הבאתי 100. הכל תלוי כמה אתה משקיע.
נו, עוד שאלה?
לי יש. בילדותך מה רצית להיות?
זה מה שרצית להיות היום.
בילדות ממש עוד לא ידעתי, אבל לקראת גיל 16-17 התחלתי לחשוב על הגיוס, מה אני רוצה לעשות בצבא, ואז הייתה תקופה שכולם הלכו לחילות קרביים, ואני החלטתי שאני אהיה טייס, ובאמת התקבלתי לקורס טייס, והייתי טייס, זאת אומרת עברתי את החלק מהקורס וטסתי והכל, ואז באמצע הקורס אני בעצמי הרגשתי שפתאום חשבתי, זה מה שאני רוצה להיות בחיים, כי אם אתה הולך לקורס טייס ואתה מסיים אותו, אני אהיה טייס, אתה חותם 5 שנים בצבא, אחר כך לפעמים יותר, ואמרתי, לא, אני רוצה להיות משהו יוצר. אז הלכתי וחתמתי שאני לא רוצה יותר, זה הקורס 49, למאזינים שמבינים בזה.
תגיד, דודו, דיברת על הצבא, יש עכשיו את הקטע הזה שיורדים על הרבה צעירים מפורסמים שלא מתגייסים לצבא, כמו אביב גפן, לא יודע.
אביב גפן זה... בגלל מחלה.
כן, לא, לא, אני סתם, זה שם ש... אבל יש כל מיני אומנים כאלה שלא לא התגייסו לצבא. יש לך מה לומר על העניין הזה? זה משהו שמפריע לך או לא מעניין אותך?
אני חושב שאיבדנו בכלל את האידאלים. באופן עקרוני, חוץ מחובשי הכיפות דווקא, שהם עוד נשארו אידאליסטים ומעטים אחרים. זה אווירה כזאת בארץ, לנסות להשתמט. הרבה.
זה הולך להיות יותר גרוע?
כן, וכדאי שנראה את זה.
יש משהו לעשות?
כן, צריך להחליף את המשטר בארץ.
ל?
לכך שיבחר, טוב, זה לא כאן, לא בטלוויזיה, לא ברדיו, לא... צריך להחליף את צורת, את צורת הבחירות, אי אפשר שיבחרו אנשים. בוא ניקח את הירשזון, שזה די ברור שהאיש הוא לא נקי בלשון המעטה. אהוד אולמרט הוא חבר טוב שלו, נכון? אמור לי מי חבריך ואגיד לך מי אתה? זה ראש הממשלה?
זאת אומרת שאתה אומר, הדרך שבה בעצם נקבעת ההנהגה במדינה שלנו...
לא, בוודאי, מה, אתה לא יודע שנמצאים שם אנשים...
לא, אבל הדרך, אתה אומר, אם היו משנים את הדרך, אז היו יכולים לשים שם אנשים... תן דוגמה למנהיג, נגיד, מבחינתך, מישהו ש... אני יודע...
אוקיי.
היית שמח להצביע בעדו, בעדה?
למה חוץ ממני?
כדי שתדע גם לא לחשוב...
לא להיות אגו.
בארץ מישהו?
בשבילנו, במדינה נגיד, אם יש איזשהו שם שהיית...
לא, אין, לא עולה על דעתי. אבל למשל קלינטון היה מנהיג מרתק. אני חושב שהמלך חוסיין היה אדם אנושי מאוד. אני חושב שגנדי בהודו היה מנהיג יוצא דופן. אני מאמין שטוני בלר הוא טוב. בארץ... אתה יודע מה, חיים רמון הוא אנושי, מה שלא יהיה. אריזה מנץ', בן אדם, אני חושב. אבל אני לא, זה לא הנקודה של הדעה בכלל.
כן, אבל עזוב את הדעה, בדיוק. אני לא מדבר על ה... אתה יודע, זה הרי בא מאיפשהו, ממנהיג.
תראה, ליברמן הוא איש חזק, ואני מאמין שהוא מתכוון למה שהוא אומר, ועומד מאחורי מה שהוא אומר. אז אתה רואה, אני לא אימני בדעות שלי, אבל הייתי נותן לו לנהל פה את העניינים.
בגלל שהוא משדר...
אתה מבין, חיים רמון וליברמן, שני קיצוניות, זה לא משנה הדעה, משנה קודם כל להיות אדם ישר, אוהב את הארץ, צנוע, לא להשוויץ, לזכור שאתה בשר ודם, ושיהיה לך אג'נדה. אתה יודע מה קורה בארץ? אתם לא יודעים, הילדים. לעומת הפלסטינאים, שלהם יש מטרה. מה? יש להם מטרה.
מדינה.
נגדנו, אבל יש להם מטרה. לנו אין מטרות. אנחנו רוצים רק לשרוד. אז אבא שלי אומר, כשאתה בתוך מים, אם אתה לא שוחה, אתה צולל.
טוב.
אין לנו... לא מקימים פה את תעלת הימים. לא מקימים רכבת לאילת, לא מקדמים מפעלים, לא מתקדמים, רק שורדים ומשקיעים המון בביטחון. צריך מנהיג עם חזון, עם רעיונות, והוא צריך להקיף את עצמו באנשים אינטליגנטים, הישגיים, כל אחד בתחומו. למשל, שר המשפטים החדש עושה רושם יוצא מן הכלל. הוא מקצוען, זה המקצוע שלו. אבל מה הקשר בין... שר התיירות ובוזי, או איך קוראים לבחור הזה. מה הקשר? זה מקצוע. צריך לקחת את דוד פטל כשר התיירות, כי הוא מומחה בתיירות. להתאים את האנשים למקצוע. להוציא את הממשלה ממעורבות, כי בין כה אנחנו עוזרים לאנשים בתוכניות טלוויזיה יותר מה שהם עוזרים להם, ולתת להם מה שפחות להתערב.
מה אתה אומר לחינוך?
יש לנו בעיה. משכורות המורים צריכים להיות פי שתיים נטו. מורה צריך לקבל משהו בסביבות 12,000 נטו בחודש היום, 3,000 דולר בחודש, כדי שילכו לשם האנשים הטובים. וצריך לפטר את אלה שהם לא ברמה, וצריך לעשות להם מבדקי משכל למורים, ומוסר, ואישיות. לי היו מורים שהיו אישיות, היום הם לא... לא כולם, יש פנטסטיים, אבל יש כמה לא כל כך. והמורים צריכים, המורים והרופאים, זה שני מקצועות, משרתי ציבור שצריכים לקבל משכורות כל כך גבוהות, שירצו אנשים טובים ללכת למקצוע הזה. זה לא קשור כבר בשרה.
יותר שביתות גם ליסודי ולתיכוני.
זה כבר סיכרנו.
כן, אני הבנתי למה לא עושים הרבה שביתות ליסודיים, אבל עדיין...
שיעשו קצת.
כן, לא עושים בגלל שההורים לא יכולים להשגיח על הילדים, אבל אם ככה... פעם אחת הם עשו, אני זוכרת שביתה שעשו לאלף בית, יוד אלף, יוד בית, ולמה דווקא לאלף בית, אני לא יודע.
ולא לגלית
אלף. כן, הרי אנחנו יותר אחראים ויותר יודעים להשגיח על עצמנו, ואחרי זה...
אני לא מכיר מספיק את הנושא כדי לדבר על זה, אני לא מכיר, את יודעת מה שתגידי לי.
תשמעו, אני אשאל את דודו, אני אדבר איתו על משהו שאתם תאהבו עכשיו, תגיד. כל הקטע של, אתה יודע, יש עכשיו את הריאליטי, או כוכב נולד, רקדן נולד, כל התוכניות האלה. מה אתה אומר על הדור החדש, על האומנים החדשים שצצים? דיברנו על לינט, הראל סקאט, יש, לא חסרים אומנים חדשים. ז'קו אייזנברג של רוגח.
מה אני אומר עליהם?
אתה שומע אותם, אתה נהנה מהם, אתה נהנה מהאומנות שלהם?
לינט היא פנטסטית, לטעמי, אבל מה שקורה פה, לעומת ארצות אחרות, זה שברגע שמישהו חדש קם, מבטלים את הקודמים. נינט, עם כל הערכה והכבוד ליופי שלה ולקול שלה ולנשמה שהיא מקדישה לשירים, היא עדיין לא חווה אלברשטיין. ולא צריך לבטל את שרית חדד בגלל שפתאום באה נינט. אתה מבין, מה שקורה פה זה מין קיצוניות כזאת. וואי, נינט.
מביאים אחד ומחליפים...
קרן פלס היא פנטסטית, נהדרת, מלחינה, כותבת, אך, אני מאוד אוהב את השירים שלה.
בזמן האחרון קצת ירדו על הראל סקאט ועל נינט שהם...
ירדו? מי זה ירדו?
לא, יורם גאון באיזשהו נאום שהוא נתן, והיו כמה הזדמנות.
יורדים. תחשוב מזה, אלה שכותבים בעיתונים, זה ברובם אלה שלא מצאו עבודה אחרת.
כן.
שאלה, אם לא היית עכשיו אתה, אז למשל מי היית? או איזה חיה היית?
היי, שאלה, שתי שאלות.
זה לא.
איזה חיה?
שנייה, כולם שרים.
חיה, אולי שינחשו, אולי שינחשו לפני שאתה מגלה.
יש לי חיה שמירה.
אז רגע, חכו, תנחשו קודם ואז הוא יגלה מה הוא אמר. נו, איזה חיה?
תוס באינטרנט תמונה של חיה, כאילו תמונה של כלב על ספה אדומה עם הראש שלך.
לא, לא ידעתי.
היינו צריכים לעשות מוצגת.
אז רגע, אז גיא אמרה סוס, מה עוד?
כלב.
כלב? מה עוד? יש פה עוד איזה אימור?
חתוליה.
נייגר.
סנאי?
פיר.
נו, מה התשובה?
נייגר.
אתה מתקרב, אתה מתקרב.
חזיר.
לא.
ממוטה?
מה?
סנין.
סתם, סתם.
ממוטה, ממוטה.
אני רוצה להיות צב.
אז למה צב קשור לפיר?
לא, כי צב חי הרבה שנים ופיר חי הרבה שנים. אז קודם כל הייתי רוצה לחיות הרבה שנים.
גם אתה רוצה...
כלב חי 14 שנים, 16 שנים, וסוס חי 30 שנה, אני רוצה קודם כל לחיות הרבה.
רוצה לדעת משהו עליך?
שנית, יש לו את הבית על הגב. כבר לא צריך משכנתא והכל מסודר.
גם לא לומדים.
גם לא לומדים בבית ספר.
רוצה לדעת משהו עליך?
כן, מה?
שאתה... תינוק, אז אתה תינוק ממש מתחת. שאתה בוגר, אתה תינוק. שאתה גדול, אז אתה בוגר. שאתה זקן, אז אתה בוגר. אז שאתה תהיה בגן עדן, אתה כאילו תהיה זקן. כל פעם אתה תרד צלב קודם.
תודה, זה מחמאה. אבל שתדע לך שאתה מצבין.
טוב, אנחנו מסיימים.
אולי טיפה...
גסה?
לא, לא טיפה, אבל אולי.
כאילו היא פוגעת בי וזה?
חבר'ה, זה אחרון, אנחנו צריכים לסיים.
למה קראת...
נו.
למה קראת לחברי הליכוד צ'חצ'חים?
אתם יודעים מתי זה היה?
זאת שאלה שהכי מביכה.
כן, הכי מעגנת.
טוב, תנו לו לענות מהר ואנחנו צריכים לסיים.
קודם כל, לא קראתי לחברי הליכוד. זה היה ב-1981, שאתם הייתם מלאכים בשמיים או ביציות.
איך עשתם את החומר, מה?
אז חושב
שזה היה השבוע.
נו,
הוא חושב שזה היה השבוע, דודו. הילד פה חושב שזה קרה השבוע.
זה קרה, לא.
לא, הוא מוציא.
זה קרה ב-26.
הוא
מוציא משנות הערב. 27 ביוני 1981. כן, זוכר, כי אחרי זה הייתי צריך להתחבא גם. ואחרי רדפו אחריו ורצו להרביץ לי ולהרוג אותי.
באמת?
הוא עזב את הארץ, הוא נסע מישראל, הוא עזב את המדינה.
אדם מסכן!
קודם כל היום, נכון, כל סטנדאפיסט, תחשיבו על זה אם אני טועה, אומר על הבמה ארס.
נכון.
ארסים, ארס.
נכון.
אז מה זה צ'חצ'חים? זה ארס. ארסים. אז אמרתי, צ'חצ'חים.
הקדמת את זמנך, אתה אומר.
אז הקדמתי את זמני.
טוב, ילדים, אנחנו חייבים לסיים.
עשיתי טעות, כי אסור לעשות הכללה לאף לגבי אף קבוצת אנשים.
אז אולי תגיד סליחה.
כל הבנים טובים, כל הבנות. כל הישראלים חכמים.
עכשיו דוד טופז יגיד סליחה לחברי הליכוד מאז איזה מיליון שנה.
כן, נשמע לי על זה. בבקשה, דוד טופז.
השידור חי.
כאילו, באחד הנאומים שלו...
אני רוצה לשאול אתכם עכשיו שאלה. עכשיו שהכרתם אותי קצת בקרוב, האם אני כמו שאני בטלוויזיה או שונה?
סליחה, דומה.
שונה.
דומה.
הכי דומה.
אתה רואה, דודו, בגלל זה... דודו, בגלל זה תמיד יישאר שונה במחלוקת, זה בסדר.
הרבה הרבה שנים. למרות שיער הלבן שמתחילה.
חבר'ה, תגידו כולם תודה רבה לדודו טופז שהיה איתנו כאן.
תודה רבה לכם ילדים.
תודה רבה.
תודה רבה לדודו טופז. אנחנו עושים הפסקה קצרה לפרסומות ותכף ניפרד. זהו, אנחנו מסיימים.